אנחנו עומדים בפרק י"ח, וקרוב ביור, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איך להסביר את העניין הזה? בפרק הקודם, הוא הסביר לנו קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כי צדיקים ליבם ברשותם, אדם שולט על ליבו וליבו ברשותו. אבל הוא אומר לנו עכשיו שלא רק צדיקים אלא גם אנשים קלים שלא אין להם את המוח והתבונה וההבנה והעמקה להכיר את גדולת השם. כל אחד מישראל יש בו ירושה מאבותיו, האהבה שמסותרת בלבבו. ואנחנו מסבירים את זה, סגולת ישראל. כל אדם מישראל יש בו סגולה פנימית. מדרגות בהופעה של הסגולה בכל אחד ואחד, אבל לכל אחד, אפילו האדם הפשוט ביותר, גם כן יש בו נקודה של סגולה. מהי נקודת הסגולה? אהבה המסותרת הזאת שבלבבו, זה טבע פנימי של אהבת השם, של אמונה. זה החוכמה, שהיא בעצם כוח מה? כוח הראשוני של למעלה מהשכל, למעלה מהבנה. הבנה זה כבר הבינה שאחר כך מתפשטת והדברים מתחילים לקבל את בירורם. והאמונה היא נקודה עוד יותר פנימית. זוהי החוכמה והיא נמצאת אצל כל אחד. וזה מסביר לנו תופעה מעניינת מאוד. שבמשך הדורות אנחנו פוגשים שאנשים אפילו שלא היו כל כך בשמירת תורה ומצוות, אנשים פשוטים מזלזלים מתורה ומצוות, כאשר ניסו להעביר אותם על דתם, הם עשו את הנפש. אף על פי שזלזלו במצוות קלות וגם במצוות חמורות. אבל כשהגיעה השאלה הזאת והניסיון הזה לכפות אותם לעבוד עבודה זרה, הם מסרו את נפשם. מאיפה באה המסירות הנפש הזאת? הרי כל הזמן הם זלזלו בקיום תורה ומצוות. זה מפני שנגעו בנקודה פנימית שבלב, שהיא קיימת אצל כל אחד ואחד. ההמשך שלה, מתוך כך להשלים את ההתנהגות ולהתנהג כל הזמן בצורה נכונה ולשמור תורה ומצוות, ההמשך שלה היה מכוסה. אבל המקור שלה, הנקודה הפנימית שלה, היא גלויה. ברגע שנגעו בה, אז היא תעוררה. ונכונות למסירות נפש ממש. אפילו הפשוטים שבפשוטים. הוא מסביר את הדברים האלה בהרחבה בפרק י"ט. זה כמו אש שהיא כל הזמן נמשכת למעלה. מה הנקודה הזאת? נקודה פנימית שהיא כל הזמן שואפת להתחבר אל ריבונו שלהם, להתבטל באור השם. ולהגיע למצב כזה שהיא לא קיימת, כי היא כלולה ובלועה באור השם. זה הטבע, זה המצב הפנימי. מה קורה אצל אנשים שהם רשעים, שהם פושעי ישראל? אצלהם ההתפשטות של הנקודה הזאת, שהיא כמו אמרנו שהיא החוכמה, שהיא מתפשטת אחר כך אל הלב ומפעילה את הרצונות לעשות את רצונות, בהמשך של זה נתכסתה, ההמשך נתכסה בקליפות ברוח שטות, ולכן הם מגיעים למצב כזה שהם נמשכים אחרי תאוות העולם, לא עושים רצון השם. והנקודה הזאת הפנימית היא כאילו בגלות.
מחוסה. זה בבחירה אם להתאים מחיצות, או שזה יש אדם שכבר נולד ככה פחות ממשך?
לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל יש אנשים שיש יותר קשה להם לעשות את, לרצות, לעשות את הדברים הטובים, יש אנשים יותר קל להם. אבל לכל אחד יש בחירה חופשית. מדרגות הקושי הן משתנות בין אדם לאדם. יש אנשים שנולדו עם טבע שנטיות רוחניות, אין להם תאוות בטבע שלהם. יש אנשים שיש להם תאוות גדולות, וצריכים המון המון כוח כדי להתגבר. אבל הם יכולים. ואלה שאין להם תאוות, הם לא מחויבים פחות להתאמץ ממה שיש אלה שיש להם. אלה שיש להם, הם צריכים לעשות מאמצים אדירים כדי לכבוש את יצחם. אז אלה שאין להם צריכים לעשות מאמצים אדירים להיות עוד יותר ועוד יותר טובים. אותו גודל של מאמצים. הם לא חייבים רק להיות בסדר כמו שזה קל להם. הם צריכים אותו חוב של התייגות והתאמצות מוטל עליהם כמו על אחרים. אלו יאמרו לנפשם, ברוך השם, השם, תל עלינו ואנחנו אוהבים ללמוד, זה מעניין אותנו, לא נוטים לנטיות לא טובות, אין לנו תאוות אכילה, תאוות אחרות, רעות, וירורים, זה כאילו מעניין, נפש שלהם קצת קרירה, לא נמשכת אחרי כל מיני דברים חומרים. אלה אנשים שצריכים ללמוד קל וחומר ולהגיד אם הם מתאמצים. למרות כל הקושי שלהם, אנחנו שזה קל לנו, צריכים להתאמץ לא פחות מהם. אבל מדמי לי יוצא שהבחירה היא שווה בכולם. כי נדרש מכל אחד, לפום צער האגרה, כל אחד נדרש ממנו להתאמץ מהמקסימום של יכולתו. לא לעבור את הגבולות, אבל כמה שאפשר. הכלל הזה הוא פירושו של דבר של אדם שיש לו כוחות גדולים, אז הם גדולים בכל הכיוונים. אם האדם יש לו דמיון חזק, אז הדמיון יכול לפעול לחיוב ולשלילה. אם האדם יש לו נטיות חזקות, אז גם הקלקולים יכולים להיות גדולים ועצומים. אם כן, הסגולה הפנימית קיימת בכל אדם. אלא שאצל הרשעים היא מכוסה. והכיסוי הוא בתאוות, בשרוח שטות. אבל כשנוגעים בנקודה הפנימית, בנקודת האמונה, הם מוסרים את נפשם. גם אפילו הקלים של הקלים, גם אלה שהם מקולקלים ביותר. יש סיפורים בשואה. פעם קראתי סיפור כזה ש... אדם אחד, הונגריה, הוא התקלקל והתרחק מהיהדות עד שהוא התנצר, ונהיה ראש עיר שם בהונגריה. וכשבאו הנאצים ימח שמם מזכרם לעיר הזאת, אז הם תפסו אותו, ששמעו שהוא יהודי במקורו, והם לקחו ספר תורה ואמרו לו, תשרוף את זה. עשו מדורה, תשרוף את זה. לא רצה. התחילו להקות אותו. תשרוף. לא רצה. עיקו אותו עד שהוא מת. הוא לא רצה. והלך כל כך רחוק. זה, כל זה היה בשביל נוחיות, בשביל כל מיני דברים. הנקודה הפנימית, לעשות עכשיו דבר כזה, לשרוף ספר תורה, זה אני לא יכול. ומסר את נפשו על זה. והטבע הפנימי שיש בישראל. ולא רק למסור את הנפש על עצם עבודה זרה, כמו הדוגמה שאמרנו שסוף ספר תורה זה לא בדיוק, אלא אם יגידו לאדם, תתכופף ותעשה את עצמך כאילו אתה עובד עבודה זרה. אבל לא יכולים לשתלות לו על הלב ולהגיד לו, תאמין בשטויות האלה. אבל אומרים לו, תבצע, תעשה את עצמך כאילו. והוא אומר, יכול להגיד לליבו, אני לא מאמין, זה הכל צחוק, זה הכל שטויות, אני מזלזל בכל זה, רק אני רוצה להציל את נפשי, ולא, ולכן הוא משתחווה, לא יעשה את זה. כלומר, גם הבזרה היא עבודה זרה. כל מה שכאילו נראה כאילו בוגד לגמרי בריבונו שלם, בשום פנים לא מוכן לעשות. זה הטבע הפנימי, שהוא מתפרץ בשעה שנוגעים בשורש השורשים, בנקודה הפנימית, שזה טבע פנימי שיש בכל ישראל, אהבה מסותרת אמונה בריבונו שלם. אני כאן קצת סוקר היום כמה פרקים, כדי להגיע לפרק חבב, שבפרק חבב הוא מדבר על שאסור להיות בצער וצריך להיות בשמחה, וזה צריך ללמוד בשבוע הבא, עם כניסת ראש חודש אדר. וגם יש מקום ככה להקיף את זה, ואני ממליץ לכל אחד לראות את הדברים בפנים, אבל אנחנו נזכור את הדברים בצורה כללית. אחרי שהוא הסביר את הנקודה הזאת, שעצם האמונה היא קיימת בכל אדם ואדם ישראל. בפשוטי ים, בקלי קלים, אפילו בפושעי ישראל. אבל אחר כך זה מתכסה אצלהם, ועצם ההתנהגות הכללית היא נכנסת בהם רוח שטות. אז כדי לראות איך מזה אפשר לקחת, שאפשר, שכל אדם יכול לקחת מההתבוננות הזאת, ולדעת לשלוט על עצמו שלטון מלא מוחלט, אז הוא מקדים כמה הקדמות. בעל התניא מקדים כמה הקדמות. התבוננות בגדולת השם. הוא משתמש במשל של כוח הדיבור של האדם. כי אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא אמר ויהי. דבר השם שמי נעשו, הקדוש ברוך הוא דיבר, ויהי אור, ירקיע וכדומה, וכך נברא העולם כביכול בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. נתבונן בדיבורו של האדם. כשאדם מדבר איזה דיבור, לעומת כוח הדיבור שלו, כוח הדיבור של האדם הוא בלתי מוגבל בעצם. הוא יכול לדבר ודבר ודבר ודבר. וכל דיבור אחד הוא, לעומת כוח הדיבור, הוא כאילו בטל. כוח הדיבור לעומת המחשבות, האדם יכול לחשוב כהנה וכהנה וכהנה לעומת מה שהוא יכול להוציא מפיו. בבת אחת האדם יכול לחשוב רעיון לדבר איתו, הוא צריך לדבר איתו רבע שעה, חצי שעה, ובשנייה אחת התעורר לו הרעיון כדי להסביר אותו אחר רבה גדולה. כוח המחשבה הוא כוח שכוח הדיבור לעומתו הוא בטל מבוטל. כוח המחשבה גם הוא כלפי הכוח שבמחשבה. המחשבה היא כבר מציירת ציורים, כבר אותיות, כבר יש רעיונות מסודרים, אבל הרעיונות המסודרים האלה יש להם מקור. תרם שהרעיון הזה בא לידי בירור בתוך המחשבה של האדם. המכוח, כי כל רעיון הוא קיים, רק עכשיו הוא פתאום הופיע לו בתוך מחשבתו של האדם. הרעיון היה בכוח. הוא שמה, כשאנחנו עושים את החשבון הזה, אז יוצא שהכוח הרוחני הפנימי שבתוך תוכי האדם, השורש השורשים שלו, נשמע האלוקית שבו, היא כל הכוחות המתגלים הם קטנטנים כאילו בטילים לעומת המקום. אצל ריבונו של עולם, כביכול, הכל אנחנו משמשים למשל. הקדוש ברוך הוא, אין בו שינוי. לפני שנברא העולם, היה רק הוא. אחרי שנברא העולם לא השתנה הקדוש ברוך הוא, נשאר רק הוא. כמו שהיה מקודם שנברא העולם, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחרי שנברא העולם, לפני שנברא העולם, רק היה ריבונו של עולם בעולם. אחרי שנברא העולם אין שינוי בקדוש ברוך הוא, אני השם לא שניתי, אין שינוי. זאת אומרת שיש רק מציאות השם. אז מה זה, מה קורה ומה כל עניינו של העולם? אז חכמי הפנימיות אומרים שכאילו לצייר ציור, כאילו הקדוש ברוך הוא צמצם את הופעתו, ועשה חלל ריק באמצע הופעתו, ושם נוצרת המציאות. בהדרגה, בהמון המון תהליכים ארוכים, 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 רוחניות מופשטת, מופשטת, עוד רוחניות מופשטת, קצת פחות, ועוד רוחניות, עולמות, 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 מיליונים, מיליארדים של מדרגות של השתלשלויות, עד שהעולם הזה מתגלה בפועל עולם המגושם, עולם הגשמי. כל אלה הם בעצם לבושים של ההופעה האלוקית. בכולם נמצא ריבונו של עולם. שום דבר לא קיים בעולם בלי שריבונו של עולם מקיים אותו כל הזמן. כל הזמן בעצם ההופעה האלוקית, כל מה שיש בעולם זה הכל הופעות, לבושים, ציורים של ריבונו של, של של מעשה השם, של פעולות השם. השם נסתר מעוצמותו ונגלה בפעולותיו. אבל פעולותיו זה לא כמו פעולות שאנחנו עושים. בן אדם עושה שולחן, השולחן לא, קיומו של השולחן לא תלוי בבן אדם. השולחן יכול להישאר גם אחרי חייו של הנגר שעשה את השולחן. אפילו לא עשה את השולחן, אפילו דיבור. אם אדם דיבר והאבל יצא האבל מתוך פיו, האבל הזה הוא כבר דבר בפני עצמו. זה לא עצם האדם, לא מחובר עם האדם. אפשר להקליט אותו, ואחר כך להשמיע אותו רחוק ממנו. והכל שמדבר, כן? אבל אצל ריבונו של עולם זה לא כך. הדיבור כלול במהותו. כל ההופעה האלוקית, אנחנו משתמשים בשם דיבור, כי זה כמו שהדיבור הוא מגלה את מחשבתו של האדם. הדיבור הוא הגילוי, הגילוי של הפנימיות של האדם. יכול לאדם גם להתגלות במעשים, הוא עושה מעשה שרואים בו חוכמה, אז מבינים שהאיש הזה חכם. הדיבור הוא עוד יותר ישיר, כשאדם מדבר, הוא בעצם מביע תוכן פנימי רוחני. זה התגלות, זה גילוי. כל העולם לפרטיו זה גילויים אלוקיים. הגילויים האלוקיים האלה הם נמשכים ממנו, מחוברים אליו, ורק הוא נמצא בעולם. אין עוד מלבדו. כפשוטו. כלומר, לא רק אין עוד מלבדו ריבונו של עולם. יש בריאה, ובורא יש רק אחד. אין בריאה. רק הוא. רק צריך קצת בזהירות להבין את הדברים הללו. כן? כי נגיד שהכל אלוקי, זה זהירות. זה מבלבל. זה מטשטש את גם את הזה. אז יש דברים הרי שהם כביכול מתונפים, מקולקלים, הכל, הכל, הכל. איך להבין את הדבר הזה? שלבים, שלבים של ההופעה האלוקית. וההופעה הזאת מתמשכת ומתמשכת ומתמשכת ומתמשכת, ונהיית נסתרת יותר ונסתרת יותר ונסתרת יותר ונסתרת יותר, עד שלגמרי לא רואים. זה בתוך הטבע. אפשר לחשוב שיש טבע, ושזה כאילו עומד בפני עצמו. אבל זה מפני שההופעה האלוקית היא מאוד מאוד נסתרת. ואחר כך בתוך הנסתרות הזאת יכולה להיות מצב כזה שההופעה מתגלה בהפך. לגמרי בהפך. יכול להיות מבחינה חומרית, כמו שאמרתי בקולקולים, כאילו. ויכול להיות מבחינה רוחנית, גם אותו דבר. ההופעה האלוקית מופיעה בשני מישורים. מישור אחד, בעצם הבריאה. כל הבריאה היא הופעה אלוקית. כמו שאמרנו, מין לבושים כאלה, לבושי לבושים, מין אסתר ואסתר 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 פנים, עד שמופיע כאילו מציאות שהיא עומדת בפני עצמה. ויש הפנים של ההופעה האלוקית. מה זה הפנים של ההופעה האלוקית? זה הרצון האלוקי. למה הוא ברא את עולמו? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. והעולם הזה הוא עולם שלם, גדול ועצום, עם המון חוכמה שיש בעולם, המון כוחות שיש בעולם, המון יופי שיש בעולם. מה המגמה שלו? מה התוכן שלו? מה עניינו של העולם? זה בעצם הרצון הפנימי. יש רצון של בריאה, ויש רצון של סיבת הבריאה. למה העולם נברא? העולם נברא מפני שיש מגמה שהעולם יגלה את מציאות השם. הבריאה תראה, תהיה מקושים, מגלה של ריבונו, תתבטל כלפי ריבונו של עולם. אז ההופעה האלוקית מתגלה בצורה, בתוך כל המציאות. רצונו של השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רצונו של השם זה בעצם נמצא בתורה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שתהיה התורה שבה יופיע הרצון האלוקי. הרצון האלוקי מתגלה ברמח מצוות עשה, בשסה מצוות לא תעשה. כאילו מתבטאים חכמים, חכמים חכמי הפנימיות, שהמצוות הם איברים דמלכה. איברים בעצם של רצונו. יש, כמו שבאדם יש רמח איברים ושסה גידים. אז כך כביכול צלם אלוקים עשה את האדם, כך יש כביכול כלפי מעלה רמח הדרכות, רצונות, שמה כן לעשות, שעשה דברים שלא, שיש להימנע מלעשות אותם, וכשאדם מקיים לא תעשה זה גם כן קיום. לא רק כשאדם מקיים מצוות עשה, כשאדם נשמר ולא חוטא, הוא מתעלה, לא רק שהוא לא נופל. כי הוא נוהג כפי הצריך, אז הבניין שלו מגלה תופעה אלוקית, תופעה מופיעה בשני המובנים, גם בקום קום ועשה, גם בשווה אל תעשה, גם מיצות עשה וגם מיצות לא תעשה. כלומר שיש כאילו רמח שעשה עברי דמלכה, דברים, מגנים, כאילו, שהם מגלים את רצונו של ריבונו של עולם. גילוי הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא הרצון הפנימי. כלומר, יש רצון של הבריאה, כביכול, ויש רצון פנימי, למה, מה התוכן של הבריאה? שהרצון הזה מקיים את הבריאה. שבלי התורה אין קיום לבריאה. בלי שהרצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, הרצון, העולם לא יהיה קיים. כי כל תכליתו היא בשביל לקיים את כל רצונו של הקדוש ברוך הוא, את כל מצוותיו. עכשיו, כשאדם מקיים מצוות, בעצם הוא מגלה, אם אפשר, הוא אומר לנו, במשל כזה, באופן כזה, כמו שהאיברים של האדם, כשאדם רוצה להזיז את היד, מיד היד זזה, הוא לא צריך לעשות פעולות נוספות חוץ מעצם הרצון, הוא רוצה, כל האיברים נשמעים, לנקודות של הרצון, של המוח והלב, באופן אוטומטי, כן? הרצון הוא מיד מתגלה בכל האיברים של האדם. כשאדם מקיים את רצון השם, קורה אותו דבר. כשאדם עושה את רצון השם, הוא נהיה כאילו הכלי שמבטא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כאילו ריבונו שלם מתגלה כעת במעשה, אם זה מעשה. אם הוא עושה איזה פעולה, פה רואים הופעה אלוקית. אמרתי שכל המציאות היא בעצם הופעה אלוקית. אבל לא רואים אותה. אם אדם, אנחנו מסתכלים על הבריאה, מי שחכם ועיניו בראשו, ויש לו השקפה של אמונה, אז הוא יודע שהכל בעצם מעשה השם. אבל הבריאה לא מספרת את זה. רק למי שיודע להקשיב, שמיים מספרים כבוד כן, למעשה אדם מגיד הרקיע, אבל מי שומע את זה? רק מי שיודע את עניינו של העולם. אבל כשאדם מניח תפילין, יש לזה משמעות אחרת חוץ מאשר רואים כאן שיש רצון אלוקי שהוא מתקיים על ידי אדם? הרי זה לא מעשה טבעי, אדם אוכל, לא רואים שצריך לאכול, אבל להניח תפילין, לתתף לצצית, לקיים מצווה אחרת, כל מצווה שאדם מקיים שהיא מצווה, מצווה זה מגלה את רצון השם, רואים את רצון השם, הוא מתגלה, הרצון השם הוא משתלשל, בהתחלה אדם צריך לרצות לעשות את רצון השם, ואחר כך הכוח החיוני שבו ששולט על האיברים, כוח החיים שבו, כן? הוא פועל את המעשה הזה, והכוח הזה פועל על ידי האיברים שלו. אז יוצא שהכוח החיוני של האדם, הוא מלביש את הרצון האלוקי, והידיים מלבישות את הכוח החיוני של האדם, כשאתה עושה פעולה, אנחנו יודעים שזה מה שרצית לעשות. כן, היד מגלה את הכוח הפנימי שבאדם. ונמצא שכשאדם עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו בטל כלפי האור האלוקי. הוא מגלה את האור האלוקי, הוא בטל כלפי האור האלוקי, ובעצם נותן ביטוי לאמיתות המציאות, שכל המציאות כולה היא כולה גילוי של ריבונו של עולם. אבל כשהוא עושה את המצוות, אז הוא מגלה את זה, מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אם אדם עוסק בלימוד התורה, סם, הלולה, קיינה וקיינה יותר, יותר גדולה. למה? מפני שהמחשבה שאדם חושב במחשבת התורה, זה בעצם המחשבה האלוקית בעצמה. זה לא לבוש. אם אתה עושה מעשה מצווה, המצווה היא מגלה שיש תוכן פנימי. המצווה יש משמעות, תוכן הפנימי, והמעשה הוא גילוי של התוכן הפנימי. אבל התורה היא התוכן הפנימי בעצמו. יוצא שכשאדם עוסק בלימוד התורה, החיבור שלו ריבונו של עולם, הוא לא רק נהיה לבוש להופעה אלוקי, הוא לא רק נהיה מרכבה, כביכול, היהבות היו מרכבה, להופעת אור השם בעולם. הוא לא רק נהיה כלי להופעת אור השם בעולם, הוא מתחבר עם אור השם, כאילו מתאחד עם אור השם בעצמו. זה עניינה של לימוד התורה, שכוח הלימוד התורה הוא גדול לאין ארוך מכל קיום המצוות, כי בקיום המצוות כשאדם מקיים, כמו שאמרתי, הם לבושים, הם הופעות, שכמו שאמרנו בפרקים הראשונים, הם... כשאדם מוקיים מצווה, אור השם מקיף אותו. כצינה לרצון תיאטרנו, רצון השם מתגלה ומקיף אותו. כשאדם עוסק בתורה, פרקים הראשונים מסביר לנו, אז זה גם כמו אוכל וגם כמו לבוש. כלומר, כי התורה ממלאה את האדם וגם מקיפה את האדם. אז הוא מתחבר אליה מכל הצדדים. וכך אנחנו גם מתבטאים. כשאדם עוסק בסוגיה, למשל, אז הוא יכול להגדיר את עצמו, להגיד, אני חדרתי לעומקה של הסוגיה, אז הסוגיה מקיפה אותה מכל הצדדים. הוא נמצא בתוך הסוגיה, שקוע בסוגיה, צלל בים התלמוד, וים התלמוד מקיף אותו מכל צדדיו. יכול אדם גם להתבטא שהוא הקיף את הסוגיה מכל צדדיה. ואבי כמנח בכיסטה, עכשיו הסוגיה בכיס אצלו, הוא הכניס אותה לתוכו, הוא מקיף את הסוגיה, והוא מוקף על ידי הסוגיה, ונמצא שהחיבור בין אדם לבין דבר השם, החיבור בין המחשבה שלו כביכול מחשבה אלוקית, היא חיבור מלא. יש כאן איכות מיוחד שאין כדוגמתו, ושזה יכול להביא באמת את האדם למדרגה של עירה גדולה ועצומה, שאז התורה היא נעשית שער לעירה. אנחנו אומרים שאם אין עירה, אין חוכמה. ואם אין חוכמה, אין עירה. פעם מתבטאים שראשית חוכמה עירת השם, דהיינו, בלי עירה אי אפשר להגיע לחוכמה, אבל לעירה העליונה אי אפשר להגיע בלי החוכמה. ובאמת ראשית חוכמה, אפשר להסתכל על זה, לא במובן הראשית, ראשית כל צריכים להיות יראה, אלא שהראש לחוכמה יראת השם. אתה מתאפס בחוכמה, מגיע הציעה, ואתה לראת השם. ומה זה יראת השם? התבטלות מלאה, מוחלטת, השתעבות, כביכול בגדולה האלוקית. שאדם לא נשאר עומד בפני עצמו, אלא הוא בלוע, בלוע באור השם. בטל כלפי הגדולה האלוקית. אז זאת אומרת, אם אחרי שאנחנו מתבוננים בזה ויודעים שריבונו של עולם בעצם מלוא כל הארץ כבודו כפשוטו, אין עוד מלבדו כפשוטו, רק הוא, והכל לבושים והופעות והסתרות, אבל הוא נמצא בתוך בתוך הכל. מקיים את הכל. הכל קיים. שורש הקיום, פנימיות הקיום, זה בעצם ההופעה של רצונו של השם, הרצון הפנימי של השם. זאת אומרת, התורה והמצוות, שזה מקיים את כל המציאות, שבלי הופעה של תורה ומצוות בעולם, אין עולם, אין מציאות. וכשאדם מקיים את הדבר הזה, אז הוא בטל כלפי אור השם, מגלה את הביטול שלו, ולכן העולם קיים. כי הוא מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, מתחבר על ידי זה. לריבונו של עולם, מתבטל כלפיו, וכן, נבלע, וממילא כל העולם כולו מקבל את משמעותו ומתחבר לקדוש ברוך הוא, ויש לו קיום. כעת אנחנו מגיעים בחזרה, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובפך לעשותו. אדם אחרי שאדם מתבונן בהתבוננות הזאת בהכרת מציאות השם, בהכרת עניינם של המצוות. אולי אנחנו צריכים להוסיף מקודם וממילא מה שקורה להפך. זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אדם, חס וחלילה, אם יש מצב כזה של כישלון, של עשיית עבירות, אין לך ניתוק יותר גדול מהמקור האלוקי, מהקיום האלוקי. וזה מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, החור וקדם צרתני. החור וקדם, תחילה למעשה בראשית וסוף למעשה. אם אדם עושה רצונו של ריבונו של עולם, הוא מקיים את כל העולם. ואם הוא לא עושה את רצונו של עולם, יתוש קדמך. מה זה יתוש? הוא אומר, יתוש זה בריאה הכי נמוכה בעולם. למה היא הכי נמוכה בעולם? כי כל בריאה היא גם מקבלת וגם נותנת. היא פולטת את הפסולת שלה. אבל הפסולת שלה, מישהו אחר נהנה מהפסולת הזאת. כן? היום הופכים את הזבל בחזרה, משתמשים בו בחזרה. אבל לא רק זה. מה שלגבי פלוני זה פסולת, לגבי הבריאה אחרת, זה המזון שלה. אבל היתוש הוא רק מקבל. אוכל או פולט.
אוכלים אותו.
אבל כבריאה הוא לא נותן, כן? לא נותן לאחרים, מה שאחרים עושים לו זה דבר אחר. מה שהוא, הוא לא נותן שום דבר. זה הבריאה הכי נמוכה. ומי שחוטא, אומרים לו, יתוש קדמך. יותר גרוע מיתוש. אין לך בכלל זכות קיום. הוא מוסיף ואומר שאפילו הסיטרא אחרא שמפתה את האדם, זה גם כן שליחו של ריבונו של עולם, ועושה את רצונו. וגם עובדי עבודה זרה, הם אומרים שריבונו של עולם הוא אלוהד אלוהיה. יש להם כל מיני אמונות, אבל הם יודעים שיש גבוה מעל גבוה. ומי שחס וחלילה נכשל, הוא גרוע שבגרועים. במדרגה הכי נמוכה, הוא בעצם עושה את הפעולה ההפכית לעצם קיומו של העולם. כשאדם מתבונן בהתבוננות הזאת, ראשית כל רואה, שכשעושה מצווה, לאן הוא מתעלה? לאיזה גבעים הוא מתעלה? הוא נהיה עטוף באור השם. הוא נהיה מגלה את רצון השם. הוא נהיה כלי להופעת ריבונו של עולם בעולם. כשהוא באמת תורה, לחד כמה וכמה. כשהוא חס וחלילה נכשל בעבירות, הוא יורד מטה, 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 מטה. הוא הורס את כל עצם המציאות של קיומו של עולם. ולוקח את הנשמה האלוקית שלו ואת הכוחות האלוקים שלו, ועושה איתם את הדברים ההפכים לרצון השם. הוא מתבטא בביטוי מאוד חריף, נותן משל מאוד, מאוד בוטה, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה. זה כאילו לוקח, אדם ייקח ראשו של מלך, ויכניס אותו לבית הכיסא. בתוך כל הלכלוך והצועה. זה לקחת את הנפש האלוקית שבאדם, כוח החיים שלו, ולעשות איתו עבירה. זה להכניס אותו ללכלוך הכי נורא שיכול להיות. וזה איך שיכול להיות. וכשאדם יחיה את המציאות הזאת, אז כמובן שלא יכול לעשות עבירות. ולא יכול להיות שלא לעשות מצוות. וכאן אנחנו באים לקרוב אליך דבר מאוד מפיך ואבך לעשות אותו, חוזרים לנקודה שהתחלנו בה. אם אדם אומרים לו חס וחלילה לעבוד עבודה זרה, בשום פנים באופן לא. אם אדם מודע שכל מעשה שהוא עושה הוא הבזרה יהוד עבודה זרה, לא רק שאומרים לו להתכופף ואפילו שהוא לא רוצה לעבוד את השם, אז הוא, זה נראה כמו עבודה זרה, הוא מזדעזע מזה ולא מוכן, אלא כל עבירה קלה זה התעלקות כאילו התעלמות ממציאות השם. זה, וכשאדם יבין את הדבר הזה, וכל מצווה היא מחברת את האדם אל מקורו, לריבונו של עולם, אז יבין ש אנוכי ולא יהיה לך עם שורש כל המצוות כולם. כשאדם עושה מצווה ומקיים, אנוכי השם לוקחה שרוצה פיך מלך מצרים. וכשאדם חס וחלילה עושה עבירה, הוא עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כי אלה שתי המצוות הללו הם שורש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכשאדם מודע ויודע את הדברים הללו, אז הוא לא יעשה עבירות. אז אם אדם שואל את עצמו איך אפשר לשלוט על הכוחות, איך אפשר לשלוט על היצרים, הידיעה הזאת, מה זה מצווה, ומה הפך מעבירה, והידע שאין עוד מלבד ראש, שכל מציאותו של אדם, לא יכול להיות שאדם יעשה נגד עצמו, נגד מציאותו, הוא לבוש של הקדוש ברוך הוא, הוא גילוי של רצונו של ריבונו של עולם, איך הוא יכול לעשות דברים שהם אסורים? אם אדם יפנים את הדברים האלה היטב היטב לתוך מחשבתו, לתוך רגשותיו, הוא שולט שלטון מלא על כל הכוחות. סיכמנו כאן כשישה פרקים, שכדאי ללמוד אותם מבפנים, כי כל פרק יש לו את הערך שלו כמובן, אבל אני חושב שזה היה טוב ככה להסתכל בהסתכלות, לראות את השור של כל המהלך של ההתבוננות הזאת. שם, מהפרק הבא אחר כך, אחרי הסיכום, שזה פרק חבב, שם הוא עוסק שאין שום הצדקה שאדם יצטער בעולם. אין מקום לעצבות, רק לשמחה בעבודת השם. כי עכשיו הוא מציע לנו עצה פסיכולוגית טכנית. ובכן, איך אדם לוחם ביצרו, אז אדם צריך לדעת הזה. צריך מוטיבציה, צריך אמביציה, צריך חפץ, וזה כשיש שמחה. כשמחה יש כוחות בלתי מוגבלים, ואדם יכול לנצח. ואם אדם עצות, הכוחות שלהם קבועים וחלשים, וקשה לו באמת להתמודד. אז העניין השמחה הוא מייחד כמה פרקים, העניין יותר נכון, העניין שלא להיות בעצבות, וממילא צריך להיות בשמחה, מייחד כמה פרקים שאנחנו נראה בתחתן המאות.